שלום רב, חברים יקרים. היום אנחנו לומדים מאמר מם, בעלי הדת הם בעלי ההנאה האמיתיים. שוב, אנחנו בסדרת מאמרי הסולם, בו אנחנו לומדים מהספר מאמרי הסולם של עמותת אור הסולם. רוצים להכיר את כל המאמרים האלה ולדעת שהם קיימים ולהבין אותם בצורה נכונה. אנחנו מבינים שמוטלת עלינו אחריות גדולה מאוד, ובעל הסולם בעצם כתב לנו את השיטה איך לגשת לעבודה הזאת, עבודה של תורנו, ובמאמרים האלה מסביר לנו את ההשקפה שלו מזוויות שונות, כדי שנפנים שזה פוגש לנו בכל מקום, ונבקח באמיתות דבריו, וסוף כל סוף נבחר לקחת על עצמנו את העבודה. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לכל המשתתפים בשיעור המסגרת המיוחד שלנו, הנקודה הפנימית בבית מדרש הסולם, מדי יום חמישי שאנחנו מקיימים, בה אנחנו נותנים ארבעה שיעורים שונים, תלמידים שונים של הרב, כל אחד מזווית שלו מביא את הדברים, תוך כדי חיפוש הנקודה הפנימית בדברים, לא רק נקודה פנימית במה שנלמד, אלא בנקודה פנימית של חיינו, ואיך אנחנו צריכים להסתכל בצורה יותר פנימית על המציאות, ולשנות את המחשבות שלנו, את דפוסי ההיגיון שלנו. עצם זה שאנשים בוחרים לצאת מהמקום שלנו, לצאת מהבית ולהגיע לשיעור הזה, כבר צעד משמעותי בבניית הכלים שלהם, כדי כן להתחבר לנקודה הפנימית, כן להבין דברים בצורה אחרת. כל יום חמישי, ברבע לשבע, בבית מדרש הסולם, ברחוב ז'בוטינסקי 128 ברמת גן, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, תבואו, זה דחוס, אם אתם מחפשים את הנקודה הפנימית, זה ודאי המקום להיות בו, והזמן הוא השעתיים האלה, מתוך 168 שעות שיש לנו בשבוע, להשקיע בלבוא אל הנקודה הפנימית. נתחיל במאמר. כותבים לנו האורחים שהכותרת שהם נותנים זאת לא כותרת מקורית, בעלי הדת הם בעלי הנאה האמיתיים, ושרשם רבינו למאמר הינה האדם אינו חיה, סימן קריאה, וצריך עיון כוונתו. אז אנחנו נסתכל מתוך הנקודה הזאת גם כן, שיש פה איזושהי כבר שאלה לפני שאנחנו ניגשים לקרוא את המאמר. זה טוב שלי להצטייד בשאלות לפני שאנחנו באים ללמוד משהו, משהו שאנחנו לא יודעים אותו. מה בדיוק אנחנו לא יודעים בו? מה אנחנו מנסים להפיק ממנו? השאלה היא כזאת, מה הכותרת, מה התכוון בעל הסולם כשהוא אמר האדם אינו חיה? זה אחד. דבר שני, מה לא יתאים לאורחים הכותרת שלו? דבר שני. דבר שלישי, אנחנו נתייחס להבנת האורחים ובכותרת, לכותרת הזאת, ובסוף נראה מה אנחנו חושבים שאנחנו, ששם מתאים למאמר, מקטנותינו, אבל מתוך ההבנה שלנו. ואז מהמקום הזה ננסה להבין מה המרחק בינינו לבין התפיסה של, או הכותרת של בעל הסולם. מעניין. בואו נראה. כשאתה רוצה להזדהות עם איזה אדם, אל תשאל לאוהביו, ישפכו מראשו עד רגליו. ואם תשאל לסונאיו, יאמרו לך ההפך. ועמדה כאן השאלה מי הם המשקרים, או מי ייתן לנו כאן תשובה אובייקטיבית ואמיתית. שאלה מצוינת. אומר, עכשיו אתה רוצה לדעת מי הוא אדם. איך תדע את זה? מבחינה פנימית אתה לא יכול לדעת, אין לך איזשהו מכשיר שמודד את זה. אתה יכול רק לאסוף נתונים מבחוץ ולגבש התייחסות משלך. הוא אומר, פשוט מאוד, אבל כל המציאות וכל הדעות, הם מוסדות או לכיוון הזה או לכיוון הזה. זאת אומרת, כל אחד אומר את אמיתתו, ויש סתירה בין האמיתות, אז איפה האמת? ויותר מזה, מי ייתן לנו כאן תשובה אובייקטיבית ואמיתית? האם כן מישהו יכול לתת לנו תשובה אובייקטיבית ואמיתית? בואו נראה. אולם, לתשובה אובייקטיבית צריך אתה לשמוע דעת שניהם. דהיינו, דרכי אוהביו ושונאיו יחד. כי שניהם יחד נותנים לך צורתו המציאותית, כמו שהיא, באמת. כי האוהב אינו מסוגל לראות המומים והפשעים, והשונא אינו מסוגל לראות המעלות. ולעומת זה, האוהב מסוגל מאוד לקבץ לך כך מעלות והטוב, ולחטטו בכל המקומות הצנועים שבאוהבו. והשונא מסוגל מאוד לחטט ולמצוא את המומים וכל פשע שבזדגי בשרו של שונו. ואף אתה תעשה אוזנך כאפרכסת וקבל דברי אלו ודברי אלו. ואז תהיה לפניך העתקה שלמה מכל הטוב והרע של אותו אדם. ורשם פה בצד, וכן גם אם תרצה לדע מי הוא אוהבו ושונאו, תבחנהו על דיבורו. כל המוצרה הוא השונא והרואה טוב הוא אוהבו. נתן לנו פה הרבה דברים, בוא נראה. אומר, אתה כבר מקבל תשובה אובייקטיבית. אתה רוצה תשובה אחת. אבל אומר, לא, אתה מקבל שתי תשובות. מקום אחד מהאוהבים שלו, הם אמונים מטבע מערכת היחסים ביניהם. ככה הם בנויים, ככה, זה מה שמגדיר אותם אוהבים שלהם. שהם רואים את מעלותו. זה מגדיר את הקשר שלהם, זה שהם רואים את הדבר הטוב הזה, הם מתחברים דרך המקום הזה. הבן אדם אומר, אני אוהב אותו כי הוא כזה, כי הוא גם רוצה להיות כזה. אז הוא אומר, האנשים האלה הם גם זוכים מאינטימיות מאוד, אז הם יודעים, מכירים אותו מקרוב מאוד, יכולים לדווח גם מהמקום הזה. והסונים זה בדיוק ההפך, אנשים שמסיבה שהם לא מסכימים עם דעותיו, הם מתרחקים ממנו, הם סונים, אז הם ממרחק גדול מאוד, רחוק מאוד, בצורה מאוד מאוד קרה, יכולים לחטט ולחשוף את כל החסרונות ואת החולשות של אותו אדם. אוקיי? בלי להתחשב, בלי קונטקסט, כי הם מאוד רחוקים. אומר לנו, גם אתה, עשה אוזנך כאפרכסת, וקבל דברי אלו ודברי אלו, ואז תהיה לפניך העתקה שלמה מכל הטוב והרע של אותו אדם. ויותר מזה, מזה אתה לומד גם למקם אנשים בספקטרום, אם הם אוהבים או שונאים אותו. אם בן אדם מסוים או מישהו אחר אומר עליו דברים האלה שהם נופלים בספקטרום בעניין של הביקורת, או שנאה, כמו שמגדיר פה, אז הוא השונא שלו. ואם הפוך, אז הוא אוהב אותו. זאת אומרת, יותר מחובר עליו, יותר מרוחק ממנו מה מגמת הקשר שלהם. אוקיי, ממשיכים. כן, כל שונא אנושות, שהם כל אותם שסבלו בחיים במידה מרובה מן בני דורם, הם המחטטים ומוצאים כל פגע ונגע מבין חטטי האנושות. ולפיכך הולכים ומזלזלים אותם בכתב ובעל פה בכל מיני זלזולים, אותם ואבותיהם ואבות אבותיהם, בכל מיני כינויים של גנאי שיפלו ברעיונותיהם. ולפיכך כל אוהבי האנושות, שהם כל אותם שהאנושות עזרה להם הרבה לאושרם, הם הולכים ומשבחים את האנושות ומברכים ומעללים אותם בכל מידות טובות בהווה, רואים באדם רמות וגבוהות לעתיד. כאן חלק הזה של המאמר, אז בוא נראה. אומר, כל שונאי אנושות, אנשים שהם לא בעד, הם נגד, מסביר למה כנראה זה קורה. כי הם סבלו בדורם, זאת אומרת, אתם זוכרים, יש להם איזשהו כאב, הם יחפשו מה לא בסדר. אין להם אמון בממסד, באנשים שמנהיגים. הם סבלו איזשהו אי צדק לדעתם, והם שונאים את האנושות. הם לא סומכים על האנושות. אין להם ביטחון. אולי בשל הטראומה שהם חוו, כפי שמרמז לנו פה בעל הסולם. אומר, להפך, אוהבי האנושות, ומגדיר אותם פה מיד, אותם שהאנושות עזרה להם הרבה, לאושרם. זאת אומרת, הם תולים את האושר שלהם בקשר שלהם עם האנושות. יש להם כבר מערכת יחסים עם משהו מחוץ אליהם, עם החברה. אומר, הם הולכים ומשבחים את האנושות. הם אוהבים אותה. הם אוהבים אותה. אולי ההתחלה הייתה לדחוף אותם לזה, ללמד אותם, לתת להם עזרה כשלא היה להם כוח, ואז להגיד, הקשר הוא טוב, הוא בריא, אבל הם בכל אופן על הספקטרום של אוהבי האנושות. ומה מאפיין אותם? מברכים ומעללים אותם בכל מידות טובות, בהווה, ורואים באדם רמות גבוהות לעתיד. אז אפשר להגיד שההתייחסות שמגנים אותם ומזלזלים בהם זה של האנושות כלפי אותם האנשים ששונאים את האנושות. אז הם מזלזלים בהם ומזלזלים גם בשורשים שלהם וזה, כאילו מוחקים אותם, רוצים למחוק את הרעיון שלהם מהעולם. ואנשים שהם בעד האנושות, שמשבחים אותם, אז אותם האנשים, את אותה השכבה של הסוציום, הם מברכים ומעללים אותם בכל מידות טובות, בהווה, ורואים באדם רמות גבוהות לעתיד. זאת אומרת, אומרים, זה מה שאנחנו צריכים, האנושות צריכה, שיאהבו אותה, שיתמכו בה, וגם בעתיד. אז בוא, מהאנשים האלה אנחנו נבנה את החברה, מהדעות האלה אנחנו נבנה את החברה. זה מה הבנו פה, שאתה אוהב ושונא על הספקטרום, ואתה יכול לנוע בספקטרום הזה. אבל תבין, שאם אתה רוצה להתחבר למשהו, אתה צריך להיות בתחום האוהב. אם כי, אם אתה רוצה לשפוט כל דבר, תדע לך שתחום השונא ימצא לך את החסרונות של הדבר. עכשיו כל השאלה, האם אתה רוצה להתחבר או להתנתק, כי שונא זה נפרד. וכאן הבחירה שלנו. בגלל זה, אף אחד לא ייתן לך תשובה אובייקטיבית. אתה תקבל את הפרטים לעבודה שלך, כדי שתוכל לבחור עם מה אתה מזדהה. אתה תומך יותר באוהבי אנושות או בשונא אנושות. אפילו שהרבה פעמים הוא אומר לנו מה הדרך הנכונה ללכת, הוא אומר זאת המציאות. ממשיכים לחלק השני של המאמר, לא מצאתי עוד נהנה אמיתי מהאנושות זולת לבעלי הדת. כלומר, המאושרים שבהם, דיינו, אנשי השם, והוא מטעם להיות אדם עצמו, גם הוא חלק מהאנושות. ועל כן, גם אם נעזר מהאנושות, אין זאת מספיק שתהיה אנושות מוצאת חן בעיניו. כל זמן שהוא בעצמו, לעיניו עצמו, עדיין הוא סובל, כי סוף סוף אין האדם שופט, הוא משאר כלום זולת מתוך עצמותו בעצמו. וכל שהוא רואה, הוא מבין, הוא מתוך הרגש עצמי. תראו איזה יופי. למקום אחר. אומר לנו בעל הסולם, לא מצאתי עוד נהנה אמיתי מהאנושות זולת בעלי הדת. זה פשוט מחקר פשוט. אם אתה, יש לך מדד אמיתי, ואתה, יש לך נתונים, אני יכול פשוט לבדוק, ולראות מי נהנה יותר מהאנושות לפי השיטה הזאת. הוא אומר, לא מצאתי בינתיים, זה לא את בעלי הדת. כלומר, המאושרים שבהם, דיינו, אנשי הדת, אנשים המשובחים בהם. ולמה זה? ומטעם, להיות אדם עצמו, גם הוא חלק מהאנושות. ועל כן, גם אם נעזר מהאנושות, אין זאת מספיק שתהיה האנושות מוצאת חן בעיניו. דיינו, אם הוא מקבל תרומה מהאנושות, זה לא מספיק שהוא יאהב אותה, שהוא יהיה בחלק של האוהבים ולא הסונים. זה לא מספיק, כי הוא מרגיש שזה חלק ממנו, הוא חלק ממנה. ברור שהיא צריכה לדאוג לו. דבר אחד. ועל כן, וכל זמן שהוא בעצמו, לעיני עצמו, עדיין הוא סובל, כי סוף סוף אין האדם שופט, משל כלום, מתוך עצמותו בעצמו. וכל שרואה, הוא מבין, הוא מתוך הרגש עצמי. הוא אומר, הוא צריך בעצמו להבין ולהרגיש, הוא צריך לבחור בעצמו, איזושהי החלטה צריכה להיות בתוך הפנימיות שלו. הוא צריך להחליט שהמציאות שהוא חווה, היא מציאות מיטבית, לא של סבל. כי אם אני סובל, אז למה שאני אוהב אנושות? אנושות חייבת לדאוג לי. ככה אני מרגיש חלק ממנה. ודבר חשוב שאומר לנו פה בעל הסולם, על הוויית האדם, אין האדם שופט או משאר כלום, זולת מתוך עצמותו בעצמו. וכל שרואה, הוא מבין, הוא מתוך הרגש עצמי. אז מה אנחנו אומרים שאנחנו הרבה פעמים במצבים כאלה, שהמצב פשוט גרם לנו לנסות ככה או אחרת? לא. כל הדברים האלה זה רק אותות חיצוני, כפי שאומר, רואה ומביא מתוך הרגש עצמי, ולא מתוך חושים שלו שדחופים אותו. דהיינו, המציאות הגשמית, המצב הגשמי, בשום פנים באופן, לא מכריח את הרגש שלי. אי אפשר להכריח אותי להרגיש ככה או אחרת. אפשר להציע לתנאים שיגרו אותי. אבל, אומר, שאדם מחליט על כל הדברים שלו מתוך הרגש עצמי. והרגש הזה, הוא מגבש אותו, לא באופן ישיר מהאותות החיצוניים, אלא זה עובר עיבוד, ויש שם כוחות מאוד חזקים שעומדים באמצע, ואנחנו יכולים לפרש דברים פשוטים מאוד, בצורה מאוד מוגזמת, ברגש, והפוך, דברים מאוד מאוד חשובים, לא להתרגש מהם בכלל, ואז להפסיד את האנרגיה הרגשית הזו, שצריך אותה בשביל תנועה בחיים. אבל תראו, מבחינה פתוגנים, אנחנו חווים את זה הרבה, יש אנשים שמגיבים בצורה מוגזמת לכל מיני סיגנלים פשוטים. סתם בן אדם הולך ברחוב וכלב נובח, ואז הוא פתאום נבהל מאוד, לא יודע, קצב לב שלו מואץ, הוא פתאום מזיע, יש לו עכשיו אינסטינקט הישרדות, הוא מרגיש שהחיים שלו בסכנה. אתם מבינים? אז זה לא בגלל שהכלב נבח, כלב הזכיר לבן אדם הזה משהו, שככה יש לו תבנית מחשבה קבועה, שרוצה לפרש את זה בצורה מאוד מסוימת, ואז הוא אומרת לו איך להרגיש. ועל כל הדברים האלה צריך לעבוד. וזה בדיוק מה שהעבודה שלנו, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. ובזכות שבעל הסולם הוריד לנו את חוכמת הקבלה לעולם הנפש, אז אנחנו יכולים לצלול עם כל החמושים בכל התלמוד 10 ספירות. ובנוסף, כתב לנו הרבה מאוד מאמרי השקפה שמכוונים אותנו לענות על שאלות האלה. מי הם מאושרים בחברה? איך אתה אוהב את האדם? איך אתה שופט את המציאות מתוך הרגש עצמי? דיינו שאם אתה יכול לאמן את עצמך, לפרש דברים מסוימים, סיגנלים מסוימים, אותות מסוימים מהחיים, בצורה מסוימת כזאת, שהם מפעילים אצלך איזשהו רגש, איזושהי תגובה נפשית. וזה נתון לנו בידינו, רק שאנחנו צריכים לעשות את זה. ממשיכים. ושים לבך היטב למה שהוכחנו לאל. הוכחנו לאל זה במאמר החירות. אשר הרצון לקבל שהוא עצמות של האדם, אין לו עניין של הוויה ומציאות בלי התלבשות באיזה תמונה של דבר הרצוי. באופן שהרצון לקבל והתמונה הנרצית הם ממש אחד. באופן שבהתחשב לפי המציאות אין כאן רצון לקבל לפי עצמו. כי כוח הזה הוא מקורי בטרם שבא לכלל מציאות. ועל כן אפשר להבחין אותו גם לאחר שבא לכלל מציאות. ועל כל פנים, שכבר מרובש ומצורף, מבחינה מתקבלת גם כן. בואו ננסה לקרוא את זה ביחד, ונראה אם אנחנו יכולים להבין את דברי בעל הסולם. אני בטוח שהרב אדם סיני מפרש את זה בצורה נפלאה. אנחנו ננסה מה שאנחנו יכולים. ושים לבך היטב למה שהוכחנו לאל במאמר החירות. אוקיי? מה הוכחנו? אשר הרצון לקבל שהוא עצמות של האדם, אין לו עניין של הוויה ומציאות בלי התלבשות באיזה תמונה של דבר הרצוי. אומר, הרצון שלנו מתגלה לנו בצורה שהיא מתארת אותו, את הרצון הזה. כי הרצון רוצה להתגלות בדבר שרצוי לו. הוא רצון מסוים, הוא רוצה משהו, הוא רוצה להיות זה. אני רוצה זה, זה מה שחסר לי, זה מה שמאפיין אותי, מצד הבריאה. אז הוא מתלבש בדבר הרצוי, במציאות. במציאות, איזה מציאות? מה שאני יכול להגדיר אותו כנמצא, דיינו שיש לי חושים לקלוט אותו. באופן שהרצון לקבל ותמונה הנרצית להתלבש בה, של אותו רצון, הם ממש אחד. הרצון, איך שהוא מתגלה, אני רואה עץ, זה ממש התמונה, התמונה הנרצית של הרצון הזה של עץ להתלבש במציאות הזאת. היא מספרת לי עליו, על הרצון. אם אני יודע איך להסתכל עליה ואני יודע את החוקים, אני יכול לראות מהו הרצון האמיתי, הרוחני, שעומד מאחורי המציאות הזאת שאני חווה. אוקיי. ובאופן שבהתחשב לפי המציאות, אין כאן רצון לקבל לפי עצמו. הרצון בא לידי ביטוי, אבל יש גם מציאות, יש כללים של המציאות, והוא מתלבש בצורת המציאות. אז הוא אומר, צריך להתחשב במציאות, כי זה לא רק הרצון לבד. הרצון הזה הוא מתגלה בתוך המציאות הזאת. יש פה יכולת לעצב אותו, או לגלות אותו בצורה כזאת או בצורה אחרת. כי כוח הזה הוא מקורי בטרם שבא לכלל המציאות. ועל כן אפשר להבחין אותו גם לאחר שבא לכלל המציאות. ואף על פי שכבר מלובש ומצורף מבחינה המתקבלת גם כן. אז נראה לי להגיד מה אומר פה בעל הסולם. הוא אומר, תראה, הרצון לקבל שבא במציאות הוא לא הרצון לקבל לפי עצמו, זה לא בדיוק הוא. כן, כי הוא מתלבש במציאות, ומציאות צריך להתחשב בה, יש לה כל מיני כללים. הוא אומר, הכוח הזה, כוח הזה, אני חושב, של הרצון להתגלות, או הרצון לקבל, הוא מקורי בטרם שבא לכלל מציאות. המציאות אולי של עולמות ביה, יש מציאות שקודמת לה, ויש שם כללים וחוקים שעובדים, והרצון הזה רוצה להתפשט מאין סוף. וזה אומר שאפשר להבחין אותו גם לאחר שבא לכלל מציאות, דהיינו שהמציאות, הוא רק מתלבש בה. וזה לא איזושהי צורה חדשה שהמציאות מביאה, אלא זה הכוח המקורי הזה שמתלבש במציאות, ואפשר להבחין אותו בתוך המציאות. אבל במציאות יש עיוות של המציאות, או כפי שאמרנו, הרצון לא מתגלה לפי עצמו, הוא מלובש. עדיין אפשר להבחין אותו, גם לאחר שבא לכלל המציאות, ואף על פי שכבר מלובש ומצורף, מבחינה מתקבלת גם כן. זאת אומרת, הבחינה המתקבלת במציאות, התמונה שלו, הם באים ביחד. ככה אתה תופס את זה. אבל אתה עדיין יכול לראות ולהבחין בכוח המקורי הזה, אתה יכול לפשוט את המעטפת של המציאות, ולחדור פנימה לנקודה פנימית של הרצון הזה ולהבין אותו. ופסקה האחרונה עכשיו, בוא נראה מה, איך מסכם לנו בעל הסולם, ונתבהר שהנושא והנסו מתגלים בהווייתם המציאות בבת אחת. כמו התענוג והרצון להתענג באים בבת אחת. כמו האוכל, מאכל טוב, המביא לו תענוג גדול, הרי התענוג הזה מורכב מנסו ונושא. כי בהכרח שיש מתענג ויש מענג, שהמתענג הוא הנושא והמאכל המענגהו הוא הנשוא. והנה מתענג פירושו אותו רצון המתגלה בכל תוקפו לרצות לבלוע לתוכו את דבר המענגהו, אשר תוקפו של רצון נבחן לנו תחת שם מתענג, והמאכל עצמו גורם בו להגלות תוקפו של הרצון, דהיינו החשק. אוקיי, בואו נראה את זה, ואז נסכם את הקטע הזה במאמר, נראה את החוט המקשר, ונענה לשאלה המקורית שלנו. ונתבהר שהנושא והנשוא מתגלים בהווייתם המציאות בבת אחת. שאנחנו תופסים דברים כנושא ונשוא, ונושא ונשוא צריכים להתגלות בבת אחת. כמו התענוג והרצון, הרצון להתענג, באים בבת אחת. אתה לא יודע מה זה תענוג בלי שיש לך רצון. בכלל צריך להבין שאנחנו רצון לקבל, המושג הזה תענוג, אנחנו צריכים להבין אותו, היטב. נתן לנו פה דוגמה, וזו דוגמה טובה, כי אנחנו מרגישים מאוד קרובים לעניין האוכל, כסימן של קבלת אורות בכלים. כמו האוכל, מאכל טוב מביא לו תענוג גדול, משהו מאוד מאוד רוצה אותו. הרי התענוג הזה מורכב מנסו ונושא, כי בהכרח שיש מתענג ויש מענג, ושהמתענג הוא הנושא, והמאכל המענגהו הוא הנשוא. כדי שאני אוכל להתענג, אני צריך שיהיה לחיסרון. זה כל היופי. צריך לראות כמה צריך לשבח וללל את הבורא יתברך שנתן לנו את המתנה הנפלאה הזאת. לא רק שנתן לנו יכולת לרצות, כי מה אנחנו רוצים? משהו שהכינו כבר לנו, משהו שכבר נתנו, אנחנו רוצים משהו שהיה לנו, והדבר הזה הוא תענוג גדול מאוד, הוא מילוי גדול מאוד. הוא אומר, ואתה מלביש את זה באיזה צורות שאתה רוצה. אתה יכול להישאר בתענוגים מאוד תנים, או תענוגים מאוד גדולים, אבל התענוג יש נושא ונשוא. מה שאתה מקבל, זה תלוי מאוד במה אתה רוצה, מה אתה יכול להכיל. ומתענג, זה פירושו שאותו רצון מתגלה בכל תוקפו לרצות לבלוע לתוכו את הדבר המענגהו. זאת אומרת, גם ברגע שיש תענוג, יש גילוי חזק מאוד של הרצון הזה. אני רוצה את הדבר הזה, אני מוכן לבלוע אותו לתוכי. אשר תוקפו של הרצון נבחן לנו תחת שם מתענג. זאת אומרת, אני מתענג כמה כמה שאני רוצה, כמה שיש לי כוח להתענג, כמה שיש לי תאבון וחשק להתענג מהדבר. כי אני יכול לא להתענג, אני יכול שיהיה לי שפע או יהיה לי כל מיני דברים, ואני לא רוצה אותם, לא חסרים לי. והמאכל עצמו, הגורם בו להגלות תוקפו של הרצון, והמאכל הוא מגלה תוקפו של הרצון, הוא בעצם שולט על התענוג, הוא שולט על המערכת הזאת. כשבן אדם מתענג, נכון, יש שם גילוי חזק מאוד של רצון לקבל של חיסרון, אבל החוויה השולטת היא העונג, יש מילוי. החיסרון הוא לא שולט, זה מצב של עושר, זאת אומרת, זה מצב חיובי מבחינה נפשית. ומה? החשק בורח, וצריך לעבוד עליו מחדש, צריך עוד פעם להגדיל את הרצון וכו', ולעשות שיהיה חשק. כי מה שקורה, שהתענוג, הוא מגלה את החשק. והחשק זה הדבר שבעצם היה משמעותי בהרגשה, באקסטזה החזקה הזאת. אז זה אמר לנו בכל הנושא של אנשי דת. הוא אומר, אנשי דת הם המאושרים ביותר. ואז תראה לנו קצת איך אנחנו מרגישים את האושר. אמר, אוקיי, חזר לכל הבסיסים. הוא אומר, תראה, אתה מדבר על אושר, זאת שאלה טעונה, אני יודע, פשוט מאוד, אנחנו רוצים לקבל. בוא נראה, בוא נדבר בצורה הכי מופשטת. הרצון לקבל, מה אנחנו רוצים לקבל? זה מתלבש בתמונה, זה מתגלה בצורה מסוימת. התמונה הזאת שאנחנו רוצים, זה הדבר, ככה אנחנו צורכים את המציאות. אז בוא נראה באיזה תמונות אנחנו מלבישים את הדברים. הוא אומר, סתר לעצמך שמה שאתה מתאווה אליו, איזה תמונה שאתה מחפש, ככה גם מושפע התענוג שלך. ופה אני מעז לעשות קשר ולהגיד שמדבר פה על אנשי הדעת שהתמונות שהם מתארים לעצמם, להלביש בהם את המציאות ואת החיים שלהם, הן תמונות שמחברות אותם לתענוגות הכי 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 גדולים. הם חווים את המציאות בצורה הכי חיובית, הם אוהבים אותה, כי זה מציאות של הבורא, והם אוהבים את הבורא, הם רוצים לאהוב אותו. וממילא כשהם זוכים לבלוע את המאכל הטוב, זה מאכל מאוד 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 משמעותי. זה מאכל שמחיה את כל הנפש, רוח ונשמה שלהם, והרבה פעמים הם מקבלים תפקידים גדולים מאוד לכל העולם וכו'. אז הם המאושרים ביותר, כי האושר הוא כזה. עד כאן. עכשיו בוא נראה. אמרנו בתחילת המאמר על אוהבי ושונאי האנושות. ואז דיברנו על האנשים הדתיים, שהם המאושרים ביותר. זאת אומרת, התפיסה שלהם, את המציאות, איך שהם מציירים אותה, היא גורמת להם להיות אנשים האוהבים והמאושרים, כי הם זוכים לגילוי של תענוגות יותר גדולים. ככה מצד הטבע, אני מבין את זה. כותרת של האורחים למאמר הזה, כאמור, הייתה בעלי הדת הם הבעלי הנאה האמיתיים. ובעל הסולם כתב, האדם אינו חיה. משהו שאני חושב עליו בעניין הזה, להבין את הכותרת של בעל הסולם, אני יכול להגיד שתיאר פה באופן כללי את התאבות של הרצונות שלנו וקליטת התענוג שלנו והחיפוש שלנו אחרי עושר. זה דבר אחד. והציב בראש הפירמידה את אנשי הדת כנהנים ביותר מהעניין הזה, כחלק מהאנושות. השאיפות האלה שאנשי הדת מייצגים הם דברים שמעבר למציאות האדם. זה דברים יותר גדולים מהאדם. אנשים רוצים לגדול מעבר, מחוץ למסגרת של עצמם. כל עוד הם יכולים לצאת מחוץ למסגרת של עצמם, זה מה שמקנה להם את תכונת האדם. הם רוצים להתחבר לבורא, הם רוצים לצאת מחוץ אל עצמם. יש להם את תכונת הקינה, ויש להם בחירה. מה שאין כן, העולם דומם, צומח וחי, הוא חי בתוך מערכת סגורה, סיבתית, ואין יכולת של בחירה. ודנו על זה במאמרים אחרים, איך קצת בעל סולם נגענו, איך עובדים האינסטינקטים, ואיך ההשגחה עובדת עם דומה צומח חי ומדבר, ואיך עובד הדמיון, וגם אצל החיות. רק נגיד פה שהמציאות הסיבתית מיוצגת פה בחיה, שאומר פה בעל הסולם, המציאות הסיבתית. אבל האדם רוצה להתפתח מעבר למציאות הסיבתית. ואם הוא רוצה להתפתח מעבר למציאות הסיבתית, הוא גם הנהנה ביותר. ובחלק הראשון של המאמר אומר, על הספקטרום של השונא ואוהב. אנשים, בחלק השני של המאמר, הדתיים המאושרים ביותר, הם הנהנים ביותר, הם האוהבים ביותר את האנושות. כי בחלק הראשון של המאמר, גם אמר לנו, ממש כתב לנו, שהסיבה לכך שאתה אוהב או שונא את האנושות, זה אם האנושות עזרה לך או לא עזרה לך, או פגע בך, קודם. ועם השם הזה של המאמר של בעל הסולם, שהאדם אינו חיה, כמו להגיד, אנחנו רוצים לבנות מציאות יותר טובה, זה פשוט מאוד, אבל תראו, דברים מאוד פשוטים, זה בסופו של דבר תלוי, אם אנחנו רוצים להתפתח, אנחנו רוצים רק לפרטיות שלנו, או שאנחנו רוצים משהו מעבר, אתם אומרים לי, אני לא יודע מה אתה מדבר איתנו, אנחנו רק רוצים להיות מאושרים, ועושים את זה בדרך שאנחנו מכירים. הוא אומר, אין בעיה, בואו אני אראה לכם, האנשים היותר מאושרים באנושות, שממילא אנחנו רוצים לבנות מהם את האנושות, האנשים שאוהבים את האנושות, הם אנשי דת, למה? כי הם בכלל עובדים עם משהו מעבר לאנושות, עם הבורא. אז הנה כזה תנועה כזאת, תמונה כזאת מעניינת על בניין האנושות בשבילנו. תודה רבה לבעל סון שכתבנו את הדברים האלה, ממש הביא את זה מאוד זווית, שנקבל תשובה גם פה, זה עזרה גדולה מאוד לדור, וצריך להודות ולהלל. תודה רבה שהייתם איתנו. תעשו לנו לייקים, תכתבו ותזכרו, יום חמישי, 17:45, בליץ של 4 שיעורים, בנושא הנקודה הפנימית.